טוב, בסייעתא דשמיא נמשיך פרק רביעי בשמואל הפרקים לרמב״ם. בדפוס שלפניי זה עוד זין. ודע שאלו המעלות והפחיתות אשר למידות לא יגיעו ולא יתיישבו בנפש רק בכפל הפעולות הבאות מן המידה ההיא פעמים רבות ובזמן ארוך והרגילו בהם. בסדר? מה שבעצם הרמב״ם אומר פה, הדרך האמצעית, שאליה האדם צריך לשאוף להגיע, בסדר? מדובר פה על אמצעית, לא דווקא אמצעית איזה קו ישר ומדויק מסורטט, אלא אזור אמצעי כזה, שלא קיצוני, לא לחיסור ולא ליתור. היה לנו רשימה ארוכה, ראינו בשיעור הקודם, של כל מיני דוגמאות שהרמב״ם אמר על סבלנות בממוצע בין כעס ועדר הרגשת חרפה ובוז, שאדם יושב במקום מאוזן בחיים שלו, כן? בכל מיני אופנים, שככה האדם מתקדם. והדרך האמצעית, ובדרך האמצעית הזה כל, אדם, כל רגע אדם בודק את עצמו. עכשיו, איך מגיעים לדרך האמצעית? אומר לך הרמב״ם, אלו המעלות והפחיתות אשר למידות, אומר, תדע לך בכל כיוון, גם מעלה וגם חיסרון. גם הדרך האמצעית וגם הדרכים הבעייתיות, הקיצוניות, שני הצדדים שהן לא נכונות, הן יושבות אצל האדם, הן נהיות אצל האדם, הן מגיעות אל האדם ומתיישבות בנפשו בצורה של כפל הפעולות הבאות מן המידה ההיא פעמים רבות ובזמן ארוך. בסדר? בכפל, אולי בכפול. בסדר? כשאדם כופל ועושה את אותה פעולה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, לאט לאט הדברים נהיים אצלו מציאות בנפש, ואז זה מגיע אליו, אז, ומתיישב בנפשו. איך הוא אמר? כפל הפעולות הבאות מן המידה ההיא פעמים רבות ובזמן ארוך והרגילו בהם. בסדר? הרבה זמן, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שהאדם מתרגל לגמרי. ואם היו הפעולות ההם טובות, יגיע מהם, יהיה המגיע לנו מהם מעלה. ואם היו רעות, יהיה המגיע לנו מהם פחיתות. זהו, עד כאן לשון הרמב״ם, ואני רוצה לדבר על זה היום, למרות שיש עוד המשך. אבל איך עושים שינוי בחיים? זה אחד הדברים שאנשים מאוד מאוד רוצים לעשות. איך אני יודע? כי כל אחד שרץ לבחירות, אז בשלט הוא כותב שינוי, מביאים שינוי לעיר. כל המועמדים כותבים את אותו דבר, כן? אבל כולם משתמשים מאוד חזק במילה הזאת שינוי. כי כנראה בני אדם מאוד רוצים לעשות שינוי. כנראה שכל אחד ממוצע, כן? אדם מרגיש בחיים שלו שהוא לא לגמרי מסופק, לא לגמרי טוב, לא יכול להיות יותר טוב, והוא רוצה להגיע למקום של השינוי הזה, להגיע ולהיות במקום יותר טוב. איך באמת, אם זה נכון, כן? יכול להיות שבן אדם לפעמים תקוע במקום של לא, טוב לי פה, אני לא רוצה לזוז. זה יכול מאוד בקלות להגיע במקום של ייאוש. כי אדם בריא ושחי בדרך הממוצעת, או אפילו במקום של הקיצוני, הוא תמיד ירצה, הוא שואף, יש לו שאיפות, יש לו רצון להתקדם, יש לו רצון להשתדרג, להיות יותר טוב. אין יצור אנוש בריא שטוב לו איפה שהוא נמצא ומסכים להיות שם, אלא אם כן הוא מיואש לגמרי ולכן הוא לא מצליח להתרומם. בסדר? אתה יכול להגיד אולי שיש מקום כזה מצד הקדושה שיש לאדם ביטוחין, אבל לא. ביטוחין הוא לא סתירה לשאפתנות. ביטוחין זה אני מאמין שיהיה טוב, אתה רוצה חזוניש, עד אחרי יוצא לבובס, כל הדרכים והשיטות, אבל יש בהם את הרצון להתקדם, להשתנות, כן להיות יותר טוב. המקום שבו אני שמח במה שיש לי וטוב לי מה שיש לי ואני לא רוצה להתקדם מפה הוא לא מקום בריא. עכשיו, איך מביאים אבל את השינוי? הרמב״ם הולך פה בעצם בשתי דרכים. בקטע הזה הרמב״ם הולך עם הצורה ההתנהגותית, behavioristy. בסדר? יש קוגנטיבי ויש behavioristy. זה פסיכולוגיה, זה מאוד מוכר שני המילים האלה, פסיכולוגיה התנהגותית ופסיכולוגיה קוגנטיבית, כן, שבנויה על המחשבה. כאן הרמב״ם בעצם נותן לנו את דרך הטיפול שהיא behavior באנגלית זה התנהגות, כן? בהתנהגות של הבן אדם. האמת היא שיש פה צורך מסוים בשילוב. היו מחכמי יוון, בסדר שפה הרמב״ם במידה מסוימת מתווכח איתם, שהיו באמת בשיטה של רק קוגנטיבי, זאת אומרת רק ידיעות. הרמב״ם כשהוא מתחיל פה בשמונה פרקים, הוא בהתחלה מדבר גם כן על ידיעות של האדם, וגם ביד, כשהוא מדבר על הסוגיה הזאת, בהלכות זיוס, בפרק א', הוא מתחיל באמת עם הנושא של המחשבה של האדם, בסדר? ההבנה של האדם על התהליכים הפנימיים, ואז הוא עובר לעניין שלנו, לעניין של ההתנהגות. שהאדם לטפל בעצמו, להביא את עצמו למקום טוב יותר, זה לא רק ההבנה השכלית של מה אני ומי אני, ומה אני רוצה לעשות, ואיך אני רוצה להיראות, ומה טוב ומה לא טוב, ומה שאני עושה, שזה לימוד מוסר, בסדר? אבל זה לא רק לימוד מוסר, זה גם לימוד על התנהגות כלכלית, זה גם לימוד על התנהגות של חינוך. יש הרבה ספרים שאדם קורא ולומד, וזה חשוב לדעת לקרוא וללמוד. ופה אנחנו מדברים איך אתה לוקח בן אדם שמתנהג עם הילדים שלו זבל, בסדר? הוא לא יודע לחנך, הוא הורס את הילדים שלו, הוא גורם להם נזקים, ואתה רוצה עכשיו להביא אותו, או שהוא מבין שהוא בברוך, והוא רוצה להביא את עצמו למקום של התנהגות נכונה, לחנך את הילדים בצורה נכונה. אדם שמתנהג בצורה כלכלית לא נכון, בסדר? הוא מכניס את עצמו לחובות, גורם לעצמו אומללות, לא טוב לו. הוא רוצה לשפר את עצמו, הוא רוצה להגיע למקום טוב יותר. עכשיו, יש דבר שזה ללמוד, בסדר? ללמוד על מה זאת התנהגות כלכלית נכונה, מה לא נכונה, מה ההשלכות של התנהגות כלכלית לא נכונה לזמן ארוך, להבין את התהליכים, ללמוד, בסדר? הלמידה, והיא חלק חשוב שמאוד תורם, אבל בא הרמב״ם ואומר לך, לא יספיק כל הלמידה הזאת, חוץ מזה אתה צריך התנהגות. תראו את לשון הרמב״ם, כשהוא בהתחלה, בתחילת פרק א', קראנו את זה בעבר, אז לכן לא ניכנס לזה כרגע, אבל דעות הרבה יש, אומר שאדם צריך לדעת את הדברים, וכיצד, בפרק א' על אוכל זיין, וכיצד ירגיל אדם עצמו בדעות אלו עד שיקבעו בו? איך האדם עושה את העבודה הזאת שתכלס, לעבוד על זה? יעשה וישנה וישלש במעשים שעושה, על פי הדעות האמצעיות, ויחזור בהן תמיד, אז יעשה וישנה וישלש, זה לא רק שלוש פעמים, זה כמובן שיעשה, כוסף בתוירו משוני בנביאים ומשולש בכסובים, זאת אומרת שזה כתוב מלא פעמים, בסדר? זה כנראה, בדרך כלל זה לא כתוב רק שלוש, אבל זה אומר, זה נמצא המון, כן? שפשוט יחזור על דברים עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, על פי בדברים שהוא עושה מעשים, מעשים, שעושה על פי הדעות האמצעיות, ויחזור בהן תמיד. בסדר, צריך עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם לחזור על הפעולות האלה, פעולות נכונות, פעולות חיוביות, עד שיהיו מעשיהן קלים עליו, ולא יהיה בהם תורך. זאת אומרת, בהתחלה זה כל פעם מאבק, כל פעם מאמץ. הוא לא רגיל לחסוך. אם חזרנו לדוגמה של התנהלות כלכלית, הוא לא מסוגל שיש אוכל טוב ויש לו כסף בכיס והוא לא קונה. אבל היות והוא מבין שזה לא יכול להיות, אז הוא ייכנס לחנות והוא יקנה אוכל זול יותר והוא יישאר עם כסף בכיס. הוא לא יבזבז את הכל. או אולי הוא לא ייכנס לחנות בכלל, או אולי ידחה את הכניסה לחנות. לא משנה, אבל הוא יעשה מעשה. זה יכול להיות גם לקחת את הכסף, לשים אותו בקופת חיסכון. בסדר? הוא יעשה, אבל פה המעשים האלה. עכשיו, המעשים האלה לא פעם אחת, אלא בקביעות. עוד פעם ועוד פעם, יחזור בהן תמיד, עד שיהיו מעשיהן קלים עליו, ולא יהיה בהן תורך. בהתחלה יהיה לו מאוד מאוד קשה ההתגברות הזאת, אבל עם הזמן יהיה לו יותר קל, זה לא יתרחה בשבילו, ויקבעו הדעות בנפשו. ואז לא רק המעשים האלה יהיו הרגל שלו, אלא הדעות שמאחורי המעשים יהפכו להיות קניין אצלו בנפש. בסדר? זה, אנחנו מדברים לא על רק ההתנהגות של האדם, אלא הפסיכולוגיה של האדם, הדעה של האדם. הדעה של האדם יכולה להשתנות, וצריכה להשתנות על ידי שתי אופנים בו זמנית. דרך אחת זה הדרך הקוגנטיבית, המחשבה, למידה, לקרוא ספרים על הנושא, לקרוא מאמרים, לחשוב, דמיון מודרך. יש המון דרכים של ידיעה, שיחות עם חברים על הנושא, שעד שהאדם באמת חי את זה, הוא מבין את זה, הוא רואה מול העיניים, כמה זה דבר טוב, זה דבר לא טוב, אבל אז הוא צריך לשלב את העניין הזה של התנהגות. וההתנהגות זה פשוט לקחת פרטים קטנים ופשוט לעשות אותם ולחזור עליהם עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עד שהבן אדם באמת נהיה יציב וזה פשוט משפיע עליו. הרמב"ם חוזר על העניין הזה בכמה וכמה מקומות, על העניין הזה. יש פה משהו ש... נראה עוד רגע, יש חזון איש באמונו בתוכן שמסביר את זה מאוד יפה, אבל יש פה משהו בלשון הרמב"ם בהמשך ההלוכה, הוא כותב שהשמות האלה שנקרא בהם היוצר אין הדרך הבינונית שאנו חייבים ללכת בה, נקראת דרך זו דרך השם. והיא שלימדה אברהם אבינו לבניו, שנאמר כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו את ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. וההולך בדרך זו מביא טובה וברכה לעצמו, שנאמר למען אבי השם על אברהם, איש אשר דיבר עליו. זאת אומרת, הוא אומר, הדרך הזאת, שבה האדם נוהג בצורה כזאת, שהוא עושה המון 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 פרטים קטנים, וכך הוא משנה את עצמו, והוא מגיע ללכת בדרך האמצעית, זה הדרך שלימד אברהם אבינו. בסדר, הדרך שלימד אברהם אבינו לבונוב. עכשיו, זה משהו שמאוד חזק, אתה יכול לראות את זה, כן, ביהדות, לפי כוח ירבו להם תוירו ומצווי, כי רוצה הקדוש ברוך הוא לזכו יסס ישראל. זאת אומרת, זה שזה מלווה את הבן אדם, כל החיים, בהמון המון פרטים, זה מוביל את הבן אדם אל הדעות הנכונות. עכשיו, איך זה עובד? איך המערכת הזאת עובדת? מעניין, אנחנו נראה עוד רגע, נראה בחזון, נראה, יש עוד מקומות שרבי זינו דיברו על זה. אבל יש לו את כוח ההרגל שבונה את המציאות אצל האדם, בונה את ההרגל, וממילא בונה את הדעות אצל הבן אדם.
מה?
אז זה צריך להיות אחרי מחשבה, ונראה, בעזרת השם, לשון החזוני שמאוד ברור ויפה העניין הזה, ואפילו גם בחינוך, כשהוא מאוד מפורסם במצוות הזיין, על אחרי הפעולות נמשכים הלבבות, נכון שזה אותו רעיון, שאתה עושה המון פעולות קטנות, אתה לא שובר עצם בקורבן פסח, שזה המצווה שם, החינוך כותב את זה, אתה לא שובר עצם, זה גורם לך להרגיש מלך, וזוכר, מזכיר לך את יציאת מצרים, ושאתה באמת מלך. כי אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. הלשון החינוך שם זה, יערר, כשאדם רוצה לשנות את עצמו, יערר רוחו, זאת אומרת, יעורר את הרצון שלו, וישים השתדלותו ועסקו בהתמדה בתורה ובמצוות. אז אם תדייק בלשון שלו, כי אחרי הפעולות נמשכים הלבבות, תדייק בלשון שלו, זה יערר רוחו, זאת אומרת, צריך להיות רצון. אם בן אדם עשה משהו, אבל הוא לא באמת רצה את זה, זה לא ישנה אותו. וצריך להיות ישים השתדלותו ועסקו, זאת אומרת, להיות בזה למרות, איך הוא קרא לזה? התורך, ושזה לא קל בשבילו. אם אדם יחפש לכתחיל רק את הדברים שמדי קלים, אז הוא גם לא יתקדם. זאת אומרת, זה צריך להיות מטרה, רצון, התמקדות במטרה הזאת, למרות הקושי, עוד פעם, לא קושי גדול מדי, אבל שיהיה קושי, איזשהו, כן, אם את הגלגלים שנוסעים באוויר, אין להם שום התנגדות, הם גם לא מתקדמים לשום מקום. בסדר, אם אתה עולה על אופניים וזה, פשוט נוסע בקלות, אז אתה לא מגיע לשום מקום. מה שיוצר את ההתקדמות זה דווקא התנגדות, נכון? זאת אומרת, ההתנגדות יוצרת את ההתקדמות, החיכוך הזה. ולכן, אם אין פה השתדלות ועסק ביגיעה מסוימת, אז גם אין התקדמות, וזה צריך להיות בהתמדה. בהתמדה זה גם חוזר על עצמו בלשון הרמב״ם, שיהיה תומד ויחזור עליהם תומד, הדברים האלה. וזה בעצם בונה את הבן אדם. עכשיו, שימו לב, הדרך האמצעית הזאת, היא לא רק בונה את הבן אדם במידס, בבינודם לחווי רוי, אלא זה בונה את הבן אדם גם בבינודם למוקוים. א', כי לדעת הרמב״ם, בינודם למוקוים מדויק, הוא הלכויס קידושין, הלכויס גיטין, כל הלוחס, החלק גדול מהמצוות האלה, הרמב״ם כולל אותם בבינודם למוקוים, כשהן מצוות שהן דרך אמצעית מעצם טבעם. זאת אומרת, זה דרך אמצעית. הדרך האמצעית זה המצוות שהתורה נתנה לנו, הם הדרך האמצעית. ולכן כשאדם מגיע לדרך האמצעית, הוא חי בשלווה, בשלמות, טוב לו עם התורה והמצוות. לעומת זאת שהוא חי בקצה, כשהוא חי בקצוות, יהיה לו קשה עם המצוות האלה. בסדר? יהיה לו קשה עם כל מיני מצוות בתורה שהן לא מסתדרות לו. כן, עם העניין הזה. יש עוד דברים, למשל, אדם שיש לו עצלנות, גם אם הוא רואה משהו נכון מבחינה רוחנית, העצלנות שלו תשבית אותו ולא תיתן לו את האפשרות להתקדם. נקמות יגרמו לו לעשות כל מיני עבירות. המידות בונות את הרוחניות. אבל יש פה דבר קצת יותר עמוק. דיברתי על זה לפני שבוע בשיעור באורחס מדברי הרב שטיינמן. על העניין הזה בהרחבה, אז אני לא אחזור על כל הרעיון, אבל הרב שטיינמן רוצה להסביר שכשאתה רואה שהצדוקי שואל את רובה, כן, הוא רואה את רובה לומד, ותוך כדי הוא לוחץ על האצבעות שלו ויורד דם. אז הוא אומר לו, עם בבזיז, דקדניסו פומייכו להודנייכו, עדיין בבזיזוסייכו קיימיסו. אז הוא אומר לו, ענן דסגינם בשלימוס אקסיב בון תומס ישורים תנחם, עתון דסגיסום בקלקל תקסיב בחוס אלף בוידים ישודים. אז הוא אומר, מה הוא אומר לו? מה, איזה פזיזות, תראה, יורד לך דם, אתה יושב ככה ולומד, וכבר כשקיבלתם את התורה עשיתם את השטות הזאת, כן? עדיין הייתם פזיזים, אמרתם, נעשה לי שמה, מה ידעתם? הוא אומר לך, סתום את העיניים, סגור את העיניים, סתום את האוזניים, פתח פה גדול, הוא בא לך לדחוף לך שם משהו, מה אתה פותח? מישהו פה היה פותח? איפה, קצת היגיון, מה? איך אתה לא... אז איך עשיתם דבר כזה? מה רוב עונה לו? אתם הולכים בקלקלטה, אתם עקומים, אנחנו הולכים ביושר. כאילו, מה הוא אומר לו? אתה רשע, אני צדיק? איזו תשובה הזאת? כאילו, מה הוא בעצם אומר לו? וחוץ מזה הוא אומר, גם מה הצדוקי הזה רוצה? כן? מה הטענה שלו? מי נתן לנו את זה? הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותנו, הוא ברא את התורה. הוא רוצה לתת מכות, הוא יכול. אין לו משהו שמונע. אם הוא רוצה לדפוק אותנו, הוא ייתן לנו בשביל זה תורה ומצוות, מה העניין? אם הוא רוצה לדפוק, שלא יברא... מה הסבור יש לך? ממה אתה חושש? כאילו, זה בסופו של דבר מדובר בבורא עולם, הוציא אותנו ממצרים, מביא אותנו עד לפה, נותן לנו עכשיו את התורה, למה שלא נגיד לו? אם באמת בא אליך אבא שלך, מישהו שאתה יודע שהוא מאוד אוהב אותך, והוא בא ואומר לך, תשמע, תפתח בגדול, תעצום עיניים, תפתח בגדול, אתה בטוח שהוא הולך לתת לך משהו טוב. אני מכיר אותו, אני סומך עליו, אין לו שום אינטרס בעולם לעשות לי רע. כאילו, למה שיעשה לי רע? מה, סתם סדיסט, כאילו, שיתעלל בי? כאילו, למה? איזה סבור יש בזה? איזה... מה צדוקי כל כך חושש? כן, מה זה הרז הזה שמלאכי השרת משתמשים בו? אז הוא טוען, הרב שלמה טוען שהנקודה היא שהיה להם ברור, כן, הנקודה הזאת שהקדוש ברוך הוא ברא את הכל והקדוש ברוך הוא מביא את הכל, ומי זה הבורא, מה זה נבראים, וממילא היה להם כל כך ברור, כמו מלוכים. מלוכים בעיקרון יש להם בחירה. רק מה, שבפועל, דעת הרמח"ל, בגין זה רמח"ל, בדעת תבונת חלק בייס, בעיקרון יש להם בחירה. רק שבפועל, זה כל כך ברור להם הנוכחות של הקדוש ברוך הוא, וכל כך ברור להם מה זה בורא ומה זה נבראים, הם עצמם גם נבראים, כל כך ברור להם, אז ממילא אין להם אפילו ניסיון. אין אפשרות להמרות את פי השם. עכשיו, אומר הדבר הזה, מה קורה לצדוקי? הצדוקי הוא בעצמו בעל מידות רעות. אדם מושחת. ולכן הוא בטוח שכולם מושחתים. וכשאתה בא ומספר לו שיש מישהו שרוצה לעשות טוב, אומר לך, אין מצב. הוא בטח עושה לך קטע. הוא מחכה, הוא ידחוף לך את הסכין מאחורה, הוא יבוא מפה, הוא יבוא משם. אין מצב שיש מישהו טוב. מישהו אמר לך בוקר טוב עם חיוך, הוא בטח רוצה הלוואה. זה במקרה הטוב. אין סיבה, לא יתוכן, לא יתוכן בעולם שיש מישהו שהוא טוב ורוצה לעשות טוב. למה הוא לא מסוגל להאמין שיש מישהו טוב? כי הוא בתוך עצמו הוא לא מוצא את הטוב הזה. ברגע שבן אדם מתחיל לעבוד על לשפר את המידס שלו, ולהיות יותר עם מידות טובות, הוא מוצא בעצמו נקודה של ויתור, נקודה של טוב, נקודה של מחשבה על מישהו אחר. אמרתי לאותו לחבר היום בוקר טוב, בלי שום אינטרס. אין לי שום רווח מזה. שום דבר, רק אני יודע, אני גם לא חסר לי שהוא חבר שלי, מסתדר יופי בלעדיו. אבל אני יודע שהוא זה יעשה לו את היום, שזה יעשה לו יותר טוב, שזה... אז אני כן, באתי, אמרתי לו, התעניינתי מה שלמה וזה ופה ושם. עשיתי את זה בשקי אני טוב. ואז אני יכול לקלוט שלא רק אני טוב, יש גם אנשים אחרים שהם טובים. נכון, לפעמים אני רואה אנשים שהם עושים דברים רעים, אבל אני יכול לנסות במבט מעמיק יותר, לנסות להבין אולי בתוך הרוע שמתגלה אליי, יש שם בפנים איזה נקודה טובה. יש שם איזה משהו שהם כן, הוא חושב שהוא עושה טוב, אולי הוא טועה. ואז אני יכול גם לתת אמון בקדוש ברוך הוא שהוא גם טוב. אבל התנועה הזאת שבה האדם שלילי הוא עצמו רע. הוא לא מסוגל להבין שיש טוב בעולם, ולכן רע, ברור שהוא רע. אבל גם טוב שהוא רואה, הוא בטוח שבטח יש שם איזה רוע. תחכה, תתגלה כבר. וממילא הוא לא מסוגל לתת אמון בקדוש ברוך הוא ולהגיד, שמע, למה שיעשה לי רע? בטח יש לו אינטרס, לא יודע למה. מה, אולי הוא כאן סדיסט, אין לי מושג. אבל לא ייתכן שיש טוב, כי אני לא טוב. הוא חי בפחד, הוא באמת חי בפחד, הוא סובל. טוב, הערכתי בזה בשיחה ההיא, אני לא אכנס לזה עכשיו. אבל זה מאוד מתחבר פשוט לנושא שלנו פה. כי כשאדם עובד על הדרך האמצעית להגיע למקום של התגברות, להיות במקום מאוזן יותר, נכון מבחינה רגשית ונכון מבחינת הדרך ההתנהגות הנכונה, של המון המון פרטים קטנים, הוא מגיע לדרך הבינוניס הזאת, כמו שהרמב"ם קורא לה, שזה הדרך שלימדה אברהם אבינו לבונוב, ממילא הוא כלי לקבל תורה. אומרת, זה הדרך, כן? בני ישראל עובדים בספירה סוימר על המידס שלהם, ואז ממילא הם יכולים, על ידי השינוי של 49 שערי תומה, שזה היה עבודה על מידויס, לצאת ממידות רעות ולהיכנס למידות טובות, אגב, גם עלה שם דבר על זה, שזה עבודה של הביטוחוין, ולבטוח בקדש ברוך הוא שהוא טוב. עבודה לבטוח בקדש ברוך הוא שהוא טוב, ולהיות מוכנים לקבל תורה, זה למצוא בעצמי נקודה של טוב. איך אני מוצא נקודה של טוב? על ידי שאני פשוט עושה פעולות של טוב. בסדר? נותן צדוקה, אומר בוקר טוב לבן אדם, עוזר למישהו להעביר לו את המלח, כל מיני דברים שקטנים מאוד שאנחנו פוגשים בחיים, אבל עושה פעולות של הטוב, ואז אני מסוגל לראות בעצמי שכן, עשיתי טוב, לא העברתי את המלח, הוא אפילו לא שם לב שהעברתי לו את המלח. אני יודע שהוא זה, אז פשוט העברתי לו, הוא לא שם לב שעזזתי. לא עשיתי את זה בשביל שום אינטרס, עשיתי את זה לעשות טוב לבן אדם. וברגע שאני קולט את זה, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, החזרה הזה, על התהליך הזה של לעשות דברים טובים, אני מגלה את הטוב שבעצמי. כשאני מגלה את הטוב שבעצמי, אני יכול לראות טוב באחרים, והקדוש ברוך הוא בעצמו, ולתת אמון, ומשם הפתח, שם הפתח למתן תורה. טוב, זה באמת נושא רחב, אבל זה קשור לנושא שלנו אז פה. אני קופץ לדברי החזון איש, למרות שיש לנו גם רמב"ם באובויס על הנושא הזה, אבל החזון איש פשוט מאוד מגדיר את העניין בצורה ברורה. זה בפרק ג', אות ו'. ואומנם תיקון הלב, פרק ג' זה, תחילת פרק ג' מאוד מפורסמת, כידוע, כן? חובות המוסריות הם לפעמים גוף אחד עם פסקי ההלכה, הסיפור של המלמדת תינוי כספסקס לחיוסי, כן? מוכר בדרך כלל ממחלוקות למיניהם, שכל צד אוהב לצטט את החזון איש הזה לטובת הצד שלו, שאין כאן לא איסור לא שנורא, ומנוראה היא המכשלה ורבת הפוקה להיות מן המחליפים את הרודף לנרדף ואת הנרדף לרודף. טוב, זה לא הנושא שלנו היום, אבל אומר, אדם צריך באמת לבנות את עצמו נכון במידות מתוקנות. איך עושים את זה? אומר החזון איש, שתי דרכים. אומר, דבר ראשון, ההרגל קניין אחד והלימוד קניין שני. אומר, כידוע, אין האמונה מצומצמת מספקת לכלוא את האדם מעשות רע. עצם זה שאדם מאמין שצריך להיות טוב ומאמין בערכים, זה לא מספיק. זה לא יעצור אותו, יכלא אותו, יעצור אותו מלעשות דברים רעים. וכאדם, באופי שלו, הוא רדוף אחר שאיפתו הטבעית כנחל שוטף. זה האופי האנושי, אדם לא... זה לבד לא מספיק. אגב, יש לשון מעניינת בעובס דרב נוסון. בעובס דרב נוסון כתוב... איפה קרשמתי לעצמי דרשון? הנה, עובד דרב נוסון פרק חף ב' לא חוכמה מביא דברים ולא דברים מביא חוכמה אלא מעשה. ראית, יש הרבה דיבורים, יש הרבה רעיונות. הוא אומר, לא חוכמה מביא דברים ולא דברים מביא חוכמה. הרבה דיבורים לא יוסיפו לך חוכמה, הרבה מחשבות לא יוסיפו לך דברים. מה כן? אלא מעשה. יש דבר אחד שבסופו של דבר הוא משנה את הבן אדם באמת, וזה כוח המעשה. אבל המעשה, כמו שאתה רואה שהחזון איש כותב, וגם בלשון הרמב״ם, אתה צריך שילוב נכון של מעשה, עוד פעם, קוגנטיבי ובהייבוריסטי. כאילו, השילוב של שתי הדברים האלה ביחד. אז הוא אומר, אחד, הרגל קניין אחד, הלימוד קניין שני. יש אמונה, דברים, חוכמה, הכל בסדר, אבל לא חוכמה מביא דברים, לא דברים מביא חוכמה. השגת השלמות, שיהיה מעשה ואמונתו, בלתי סותרות זו את זו, לחבר את המעשים עם האמונה, זה צריכים לרוב ההרגל, רוב ההרגל, ההתנהגות במלא מעשים, והתמדת הלימוד. אומר, לתיקונם נכתבו ספרים רבים, ונאמרו דעות רבות ברוב תבונות, ואשר הסכימו כולם כי רפואת המידות הם להרבות בגנותה של ההליכה אחר הנטיות החופשיות של הנפש מצד אחד, ולעורר את החובה הגדולה לשמוע את חוקי התורה ואת האבון הגדול של אמרה על פי השם יתברך בתורתו הקדושה מצד שני, הכרת הגנות של הרע והכרת החובה לשמירת הטוב יחד, מתאים את האדם לדרך הטוב ללכת בו כל הימים, זה החלק הלימודי. זאת אומרת, אדם שרוצה להכניס את עצמו להתנהגות כלכלית נכונה, צריך לקרוא ספרים שיסבירו לו כמה גרוע ההתנהגות המקולקלת, ולאן זה עלול להביא אותו בהמשך, והמחשבות האלה, ומצד שני להבין איך הוא יכול לחסוך כסף ולהצליח ולהרוויח וכולי. בסדר? שתי החלקים צריך. אותו דבר גם אם אתה מדבר על חינוך ילדים, הוא צריך לראות את הנזקים שיכולים להיגרם ואת התועלת שהוא יכול להשיג, ושיראה את זה בצורה ברורה, איך הוא קורא לזה, הכרת הגנות של הרע והכרת החובה לשמירת הטוב. ואומנם, ממשיך החזון איש ואומר, כל זה דיבורים וחוכמה ורעיונות. תיקון הלב, אין לו מזור, אין לו רפואה, זולת המעשים המתוקנים, הנעשים בראשונה בכוח מכריח בהסכם קדום. בסדר? הוא מדבר פה פשוט על מה שהרמב"ם אומר, לחזור על פעולות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אבל שימו לב לתנאים של הפעולות האלה. הפעולות האלה זה מעשים מתוקנים, בסדר? מדובר על מעשה של, אם זה בהתנהגות כלכלית, חיסכון של כסף, אימנעות מבזבוז, בסדר? לעבוד ברצינות, להשקיע וכולי, לעשות מעשה מתוקן, אבל המעשה הזה צריך לעשות בראשונה. מה הכוונה בראשונה? אז אני מבין פשטה שמתכוון לכתחילה. זאת אומרת, אל תעשה את זה בדיעבד. נתקעתי, אז עכשיו לא קניתי בחנות, אז הנה, אתה רואה, לא קניתי. לא, מדובר שאתה עברת ליד החנות והחלטת לא להיכנס. בסדר? זאת אומרת, אני ראיתי ולכתחילה לא... לחלטתי לא להיכנס. לא באתי, ראיתי שסגור, אז הנה, הרווחתי שהלכתי ולא קניתי. אלא זה צריך להיות בראשונה. יכול להיות שהוא מתכוון פה ליותר ברמז, אני לא יודע עד כמה ללכת לזה, אבל הגוען, זה מובא באבן שטיינבו בפרק א' אות ה', הוא מביא שם מהגוין בתיקוני זויר, שאומר שאף אם האדם הוא סוס רע, ששוטף במרוצתו ורוצה לעשות רע, אם הוא ירגיל את עצמו, הוא יכול להפוך את עצמו לטוב, ואומר, וזה הכל ממה שיש לו מגלגול ראשון. אז כאילו, הוא צריך לתקן את הדברים מגלגול ראשון, וגם בגוין בפירגור בשיר השירים, בבייס גימל, ובמישלי, ובחובו, אז הגוין הולך שם שיש אופנים של גלגולים, ויש אז בורישוינו זה מהגלגול ראשון, אני לא... שאלה מה הגוין מתכוון שם גלגול ראשון, אני לא חושב שהחזוני שתכוון פה לרמז לגוין בתיקוני זויר. אבל יש לפעמים משהו שמגיע מגלגול ראשון בתכונות הראשוניות של האדם, אבל לכאורה מתכוון פשטס בורישוינו, פשוט שהוא עושה את זה. אגב, בורישוינו גם יכול להיות אולי בגיל צעיר. יכול להיות? בורישוינו, שנעשים מתוקנים, הנעשים בראשונה, זאת אומרת, הוא לא מחכה שהוא יזדקן, אלא מתחיל מההתחלה, בכוח מכריח. מה זה בכוח מכריח? חייב להיות בעניין הזה קצת קושי. בסדר? כמו שהרמב"ם אמר, בסוף זה יהיה לך קל. אבל אם אתה בורח לעניינים שקלים לך, אתה לא באמת מתמודד. כדי ליצור תנועה, אתה חייב התנגדות. כדי שתהיה התקדמות, כדי שיהיה שינוי, אתה צריך כוח מכריח. בהסכם קדום. מה זה הסכם קדום? פעם החלטה מראש. אני החלטתי עכשיו שאני הולך על כיוון של לשנות את ההתנהגות הכלכלית שלי. אני החלטתי שאני הולך לשנות את הכיוון של ההתנהגות שלי עם ההורים שלי. אני החלטתי שאני הולך לשנות את היחס לחברים. אני החלטתי, בסדר? יש לי החלטה, ההסכם, שהוא קודם להתמודדות, ואז אני ניגש להתמודדות בגישה של בראשונה ובכוח מכריח. אני מוצא נקודה ומתמודד איתה. וברוב המעשים הטובים, כן? כשיש ריבוי של הרבה מעשים טובים, כמו שהוא קרא להם מתוקנים, הנעשים במלחמה ובאומץ נגד הרצון החופשי, יש את הנטייה הטבעית שלי שאני רוצה כן לעשות את זה, ואני מתגבר ולא קונה. אני עכשיו לא אוכל, אני עכשיו לא מאשן, אני כן עושה משהו, ועוד פעם, חייב להיות חיכוך של התנגדות כדי שזה ייצור תנועה. עוד, אני לא רוצה לחסוך סיגריה אחת, אני רוצה להפסיק לאשן. אני לא רוצה רק לחסוך עכשיו 10 שקל. אני רוצה להוביל את ההליך של התנהלות כלכלית נכונה של להגיע למיליונים, בסדר? ולכן אני חייב, לא רק שישאר לי הכסף בכיס, לא מעניין אותי כרגע מבחן התוצאה. אני רוצה את התנועה, אני רוצה את ההתמודדות, אני רוצה את החיכוך, אני רוצה את המלחמה. את האומץ שיש לי היום לראות שאני, כל החברים הלכו לאכול ואני לא אכלתי, כי אני יודע שזה יעלה לי יותר מדי ואני לא יכול להרשות לעצמי. בהתנהלות כלכלית נכונה את הדבר הזה, זה דורש המון אומץ חברתי. אני לא יודע, יצחקו עליי, ילגו לי, יגידו, בסדר? כל אחד לפונדר גדילי במקום שבו הוא נמצא. ואני לקחתי אומץ, ולמרות שהיה קשה לי, אמרתי לא. הדבר הזה, החיכוך הזה, המקום הזה, נותן לי אומץ, מקום טוב יותר. אני לא חייב לראות תוצאה מיד. זאת אומרת, קחו את הדוגמה הכי קלאסית, כן, לימים האלה של ימי העומר, רבי עקיבא. רבי עקיבא רואה הרי את האבן שנעצה בחור מהמים שדפטפו עליה, אבנים שחקו מים, אז הוא אומר, מים האלה שחקו את האבן, אף ליבי לב האבן, התורה יכולה, כן, לחורר אותו. עכשיו, אם תסתכל על, זה הרי ברור, שאם תסתכל על הטיפה הראשונה, תסתכל על האבן אחר כך, אתה לא תראה הבדל. אבל האמת היא שכן יש הבדל. הטיפה הזאת, אם תיקח מיקרוסקופ אלקטרוני, כן, ותסתכל על הטיפה לפני שהיא נגעה באבן, ואחר כך תיקח עוד פעם, תכניס אותה למיקרוסקופ אחרי שהיא עברה את האבן, אתה תראה שינוי. יש שם איזה מיקרון, כן, איזה משהו של אבן, שהתפרק ונמס לתוך המים. חייב להיות, כי בלי זה לא היה שינוי גם בפעם המיליון, כן? זה מוכרח. אותו דבר גם עם רב פריידה, שלומד עם התלמיד שלו 400 פעם, ואז באמצע מגיע, כן, הם מפריעים לו, אומרים לו שצריך להגיע, ואז הוא אומר, הוא גומר את 400 פעם, הוא אומר, לא הבין, נותן לו, בסדר, אז עוד 400 פעם, עד שהוא הבין. אז אחרי 800 פעם, יוצא הבסקוין משמיים, מה אתה בוחר, האם עולם הבא לך ולכל בני דורך, או שאתה רוצה 400 שנה לחיות, בוחר בעולם הבא ונותנים לכל בני דורו, שתבור את המאוד יפה של הרב עובדיה. עובדיה יוסף זצ"ל אמר, למה נותנים שכר רק למלמד? מה עם התלמיד? אתה יודע מה זה לשבת ולשמוע את הרב חופר לך 400 פעם? כאילו, ואז 800 סך הכל. איפה הוא? איפה השכר שלו? אז הרב שטיימן היה אומר, השכר שלו שהוא הבין בסוף את הגמרא. זה השכר. אבל הרב עובדיה אמר שרצו באמת להציע לו משמיים. אבל מה, יסבירו לו עכשיו 400 פעם? מה אתה בוחר? את כל בני דורך או עולם הבא? לא, תבין. יש אפשרות אחת ש... עדיפו לשאול את הרב ולא את התלמיד. בקיצור, אבל... אבל בוא נחשוב רגע על אותו תלמיד שעובר את ה-400 פעם האלה, כן? האם בפעם הראשונה הוא הבין משהו? חייב להיות שכן. אם לא היה הבדל בין 0 ל-1, לא היינו מגיעים ל-400. כי אם לא היה הבדל בין 0 ל-1, אז גם ב-2, אז גם ב-3 היה אותו דבר. חייב להיות שבין 0 ל-1 היה שינוי מאוד מאוד קל, מאוד דק. אין לנו מיקרוסקופ שיכול לבדוק מוח של בן אדם מה הוא קלט, אבל משהו זז פה, בסדר? לא יודע, אולי זה הצליל של מילה מסוימת בארמית שנהיה לו קצת יותר מוכר, בסדר? ואז בפעם השנייה, אז הוא הצליח אפילו להבין קצת את המשמעות של המילה הזאת בערך, אלא איזה משפחה זה שייך. פעם השלישית הוא הבין את המילה, ואז עוד צליל ועוד... כך הוא הגיע ל-400 פעם, לא יודע מה היה הנושא שם ואיזה לומדס הוא רצה שהוא יבין. אבל בסופו של דבר, משהו קרה גם בפעם הראשונה. כשאנחנו מדברים על שינוי בחיים, זה גם כן תהליך כזה, כמו 400 פעם של רב פריידה, או האבנים שחקו מים של רבי עקיבא. כשאתה תסתכל על הבן אדם לפני ההתגברות הראשונה, ואחרי ההתגברות הראשונה, אתה לא תראה הבדל. אולי במיקרוסקופ אלקטרוני רוחני, אתה כן תראה שמשהו זז פה, כן? איזה השמירת שבת הזאת שינתה אותו, הנוחס תפילין הזאת עשתה אותו לאדם טוב יותר. כן, אנחנו לומדים כדי שיביאנו התלמוד לידי מידויס ישורויס, כמו שכתוב ככה בהקדמת הגמרא שם רבי סיויס, בתפילות של לפני הלימוד, כן? אני רואה על עצמי סוף סדר מידויס ישורויס יותר ממקודם. עכשיו תלמדתי עכשיו. במיקרוסקופ אלקטרוני כנראה שכן. אבל בתהליכי שינוי ארוכים שאנחנו מדברים עליהם, זה קורה. זאת אומרת, ב-400 פעם אתה תראה הבדל.
אם תהיה נפילה באמצע,
זה בדיוק הדרך של מתן תורה. מה קורה בדרך של מתן תורה? עם ישראל יוצאים ממצרים ומגיעים למתן תורה. כמה פעמים ניסו את הקדוש ברוך הוא במדבר? וינסו אותי, זה 10 פעמים ולשם ובכל ימי. משנה באובויס, פרק ד', כמו רבי ארחין, דפת זיין. עכשיו, הגמור אמרת שם את הרשימה של הנפילות. 7 מתוך 10 הם בשבועות האלה של עד מתן תורה. וימרו על יום בים סוף, מורו, רפידים, 7 מתוך 10. עכשיו, בעולם שלנו, איך דברים כאלה קורים? רגע, הגענו עכשיו, היה אמור על יום בים סוף, כאלה חסרי אמון אנחנו בקדוש ברוך הוא, הוציא אותנו בכאלה ניסים, אנחנו מגיעים לים, אין, לא נותנים לנו ברגע שרצינו את מה שרצינו, מיד לא, חוזרים למצרים, קטרים, ולא מוזה, ליסונו ממצרים, לא מיסו איסי וסבוני בצומו, ו... אז טוב, בסוף הקדוש ברוך הוא עשה לנו נס, אז מה? אז במקרה טוב, אנחנו נתחיל מחדש. אבל הם לא, ממשיכים לספור, 7, 8, 9, נופלים במורו. 10, 11, תמשיך הלאה, מה קרה? שום דבר. לא, 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 לא מתחילים מחדש, ממשיכים. למה? כי זה התהליך. תחשוב רגע על האבן הזאת. תפטף עליה טיפה. היא עשתה את מה שהיא עשתה. עכשיו יש בצורת. שנה אין מים במעיין הזה. האבן תשתנה? לא, יבוא עוד מים, התהליך ימשיך. בסופו של דבר, גם אם יש נפילות, נפילות הן לגמרי, לגמרי חלק מהתהליך. ולכן גם אדם החסיר סדר, אז הוא החסיר, בסדר. עוד פעם, יש אולי גם שמן מים, אבל היכולת ההתקדמות הרוחנית היא הרבה 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 יותר עוצמתית מכל החטאים. למרות שחטא מוריד את הבן אדם, זה בכלל לא משנה את הגרף. זה מוריד את הבן אדם, אבל בסדר, ממשיכים הלאה, לא מדף, איך עוד ילמד שתי דפים, זה בלצ'ובה, כן? אוסיסו חבילוי של אביירויס, עשי חבילוי של מצוויס כנגדום, ממשיכים הלאה כלוי הויו, וזה הדרך להצלחה.
זה גם הנפיל שהיה להם בפורש, על ידי זכו לקרוסטר בעם.
מה אתה מתכוון? הנפילה? איזה נפילה הייתה שם? אה, אתה רואה שאכלו מסעודתו של אותו רשע, נו. יכול להיות, אני לא יודע, צריך לחשבן את זה. יכול להיות, יכול להיות. בכל מקרה, אם נחזור לדברי החזון איש, אז עוד פעם, התהליך אולי לא יהיה לגמרי ברור שאתה תראה כאילו, וואו, הנה היה שינוי. אני מדבר כך למשל נקודה כזאת, כן? החזון איש אומר, אתה צריך מלחמה, צריך אומץ, בסדר? וזה דורש אומץ. בסדר? גם בחינוך דורש אומץ, כי אתה רגיל, למשל, שילד לקח משהו מהארון בלי רשות, אתה מיד מפליק לו, אתה יודע, אתה מיד צועק עליו ולא מוותר. ואז אתה לומד, ואתה שומע שהדרך הנכונה היא לא להגיב. חכה, אתה עדיין חם. כשאתה חם אתה לא יכול. צריך להגיש את הכל לקר כמעט כפו. זה הדרך שמעבירים מוסר. מוסר חייב להיות... שאתה רגוע לגמרי, ואתה לא פגע בך, ואתה לא כועס על החוצפה שלו, ואתה באמת רוצה לחנך אותו שלא נוגעים בדבר שהוא לא שלך. אז יש כאלה שלוקח להם 10 דקות, יש כאלה שלוקח להם חודש. אבל תחכה, ובסופו של דבר תגיד לו את זה. אבל כשאתה כועס, ואתה פגוע, וזה חשבון שלך, ואתה ראש בראש נגדו, אין תועלת. עכשיו, זה דורש אומץ, כי מה? אני צריך להגיד לו, ומה יקרה, ומה יהיה אם? תרגע, חכה בסבלנות. אחרי פעם אחת, פעמיים, שלוש, אתה תראה שהדברים משפיעים הרבה הרבה יותר. הילד גם מקבל את הדברים יותר, הוא משתנה לטובה יותר, אבל זה דורש מלחמה, זאת אומרת שיש פה איזה קושי ואומץ. עכשיו, מלחמה ובאומץ נגד הרצון החופשי, יש את מה שזורם לך מיד, ועל ידי רוב המעשים הטובים, אני חוזר ללשון החזון איש, כן? רוב המעשים הטובים הנעשים מלחמה ובאומץ נגד הרצון החופשי, מתהפך רצון הלב מרע לטוב. ככה רצון הלב מתהפך. זאת אומרת, לא רק המעשים הצטברו למסה קריטית, כן, כמו החור באבן, אלא משהו אחר ישתנה פה. הרצון הלב שלי, שבהתחלה נטע לכיוון אחר, פשוט ישתנה. הערכים הפנימיים ישתנו. האדם ישתנה, הוא נהיה אדם אחר. וזה נהיה קל, וזה גם הרמב״ם אומר לך. בסוף יהיה לך קל ובלי תורך, וזה פשוט יהיה הרגל שלך. האדם קונה לעצמו את ההרגל. ובדרך זה אומר החזון איש. הולך האדם וקונה את הטוב על ידי ההרגל להתגבר כפעם בפעם על התאווה החומרית ועל נטיות הנפשיות ולעשות מעשה על פי הוראת השכל וחובת התורה ולאט לאט הוא מתרגל אל הטוב בנטייה עצמית וחופשית. וזו הדרך הישרה לקניין הטוב על פי ההרגל. זאת אומרת, הדרך הישרה זה פשוט המון המון מעשים קטנים. ההצטברות של כמות אדירה של מעשים קטנים כאלה, משנים את הבן אדם ומרוממים אותו, הופכים אותו לרצון הלב מתהפך מרע לטוב, זה נהיה הנטייה העצמית והחופשית שלי, הנטייה אל הטוב. זאת אומרת, זה איזה סוג של חלום, כאילו, אם היה כדור כזה, שאני יכולים לקחת, ואז לא לאהוב סוכר ומתוק, אלא רק חסה וסלט ירקות וזה, זה היה פתרון מתאים לכל הדיאטות, כן? אבל יש כדור כזה, הכדור הזה נקרא המון המון התגברויות קטנות. אבל ההתגברויות הקטנות האלה צריכות להיות בראשונה, בכוח מכריח, בהסכם קדום, זאת אומרת, כמו שהיה לנו את לשון החינוך, יערה רוחו וישוב בהשתדלותו ועסקו בהתמדה. זאת אומרת, גם קבוע, רציני, קצת חיכוך, אבל לאורך זמן. להתמיד עם המון המון פרטים, וזה משנה את הבנים, משנה את הרצון הפנימי שלו. עכשיו, חזר משום מה שגם בלימוד זה ככה. זאת אומרת, גם הלימוד, הלימוד שישנה אותך, זה לימוד שמפתיע אותך. למדת משהו, וכן, זה פשוט, זה ברור, הוא לא גרם לך לתמיהה, לימוד כזה לא משנה אותך. הלימוד שמשנה אותך זה משהו שאתה קורא ברגע, שאתה אומר, איפה לקח את זה? מה זה הדבר הזה? כאילו, לא, תשמע, לא, הוא מזלזל בחזון איש, אבל... מה הפשט? ואז אתה באמת מצליח לקלוט את מה שהוא אומר. בסדר? ההתנגדות היא דבר נצרך לכל תהליך של שינוי. אם הטיפה תנשור והמים פשוט ייתנו לה לגלוש, לא יחור באבן. אם האבן כאילו מתנגדת אל המים ויש מגע ביניהם והתנגשות, אז המים מסירים מהאבן איזה טיפ טיפונת והדברים מתחילים לזוז. בסדר? התהליך, ההתנגדות פה היא דבר מוכרח. חייב להיות איזשהו קושי. אגב, כך זה גם בחדר כושר, כך זה בכן. במיליון חלקים בחיים זה ככה. אם אין התנגדות, אם אדם הוא רק עובד ולא נלחם עם שום דבר, הוא לא מתאמץ על שום דבר, הוא באמת לא מתקדם. ופה צריך את זה אומר גם קניין הטוב על פי הלימוד. הוא בראשונה במלחמה. לענות ולהכריע את הנפש התאווני. כי על הרוב לא ימצא חפץ בשקידה בספרים המגנים את חמדת התענוגים והמתאים אל התניות והפרישות ומחזיקים את הנער ברסן נגד השובבות. ומן ההכרח, גם שם, להשתמש בהסכם קדום, לשקוד בספר על פי כפייה נמרצה על הטבע הדמיוני. זאת אומרת, אתה חייב להכניס את עצמך, להחליט שאתה עושה את זה, ורק אז. ופה אתה רואה גם משהו שמאוד חוזר על עצמו. אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. בסדר? ויש הרבה אנשים ששואלים, אתה רואה ילד שבמשך שנים עשה איזו פעולה טובה, הוא הלך, הוא התפלל, הוא זה, ויום אחד פשוט מפסיק. מה אם אחרי הפעולות נמשכים הלבבות? למה זה לא השפיע עליו? שנים הוא היה בבית כנסת. למה פתאום נגמר לו? הוא שנים יושב ולומד בישיבה, בסדר? הוא שמע שיעורים ונבחן מבחנים. איפה החיבור הפנימי? למה הלב שלו לא נמשך אל הלימוד? והתשובה מתוך הדברים של רבי ישעיהו הראשונים, ולכן זה מאוד פשוטה. זה היה בראשונה בכוח מכריח, בהסכם קדום, זה היה יערי רוחו, הוא רצה את זה? או שגררו אותו, אז הביאו אותו, אז הוא היה שם. בסדר? הכניסו אותו לחדר בגיל 3, עטוף בטלית, מה הוא יעשה בדיוק? כן? זאת אומרת, ברגע שאין פה בחירה בדבר הזה, התהליך לא מתחיל. זאת אומרת, בחירה יכולה לעשות בגיל בחור, זה יכול לעשות בתור אברך, זה יכול לעשות בתור... לא משנה. אבל יש שלב מסוים בחיים שבו האדם מחליט שזה מה שאני רוצה. ומאז, ברגע שהאדם קיבל החלטה, אני רוצה את זה ולכן אני עושה את זה, מאז התהליך מתחיל. ואז כל מעשה שהוא עושה, מפעיל אותו, מקדם אותו, מביא אותו קדימה. כל תפילה, כל הנוחס תפילין, כל התעטפות בציצית, כל דבר, כל פעולה של מצווה שאדם עושה, באמת מקרבת אותו לקדוש ברוך הוא, הופכת אותו לאדם אחר. כל מה שאנחנו עושים מתוך הרגל טבעי, זה מצוין, כי זה שומר אותנו קדושים, וזה ברור שמקבלים שכר על המצווה, על המצווה סכבונה, זה כן, זה מודעות בסיסית, בפרט שמי זו מייחיכים, טוב, לא משנה, אפשר, אני לא מדבר על מצד שכר בשמיים, מדבר מצד התהליך הפנימי שלי כאדם להתקדם ולהיות באמת, אני עושה המון דברים, אם אני עושה אותם מתוך החלטה פנימית, שזה מה שאני רוצה, ואני מחפש את החיכוך בדבר הזה, תהיה פה התקדמות. אם אני נותן לגלגלים פשוט לנסוע באוויר, אז זה עומד במקום, זה באמת עומד במקום. וכך אתה באמת פוגש תופעות של אנשים שחיים כל החיים שלהם בבית כנסת, אבל לא, הפעולות האלה לא הובילו את הלב שלהם לשום מקום. עכשיו זה בסדר, זה דבר ש... שהרבה הרבה הרבה מה לדבר על זה. הרמב"ם אבל כשהוא מתייחס לנושא הזה בעוד מקום. זה בשמונה פרוקים, שזה השמונה פרוקים הם הקדמה לפירוש של הרמב״ם המשניות אבות. בפרק ג' משנת ת' ו' הרמב״ם מדבר על הכל לפי רוב המעשה. הכל לפי רוב המעשה, הכל צפוי והרשות נתונה ובטוב העולם נידון, והכל לפי רוב המעשה. למעשה, לקרסה של הרמב״ם קצת שונה. בסדר? במהדורה של שילת, של הרב יצחק שילת, כשהוא מביא את לשון הרמב״ם, הוא כותב, הכל לפי רוב המעשה, אבל לא על פי המעשה. זה בכלל. רשי וכן, כולם מסבירים את הכל צפוי הרשות נתונה, שזה ידוע מאוד, גם הרמב״ם מעריך בזה, ובטוב העולם נידון, והכל לפי המעשה. הכל לפי רוב המעשה, אדם נמדד לפי מה המעשים שלו, צדיק או רשע, מה רוב המעשים שלו. הרמב״ם אבל לא יכל לפרש ככה, כי לפי הגרסה שלו זה הכל לפי רוב המעשה, אבל לא על פי המעשה. מה זה? כאילו, מה הפירוש של זה? בא הרמב״ם ומסביר, ואחר כך אמר, שהמעלות לא יגיעו לאדם לפי רוב גודל המעשה. זה הכוונה, אבל לא על פי המעשה, זה לא לפי גדולת המעשים, אבל לפי רוב מספר המעשים. זה נראה לי רמב״ם די מפורסם, הרמב״ם הזה, נכון? והוא שהמעלות אמנם יגיעו, ופה אנחנו שומעים את מה שאומר אצלנו, המעלות אמנם יגיעו בכפול המעשים הטובים פעמים רבות. כשאדם כופל, ועושה עוד פעם את המעשים הטובים פעמים רבות, ועם זה, עם ההתנהגות הזאת שאדם חוזר עוד פעם ועוד פעם, יגיע קניין חזק, ופה מגדיר הרמב״ם עוד פעם, אז זה על פי רוב המעשה, זאת אומרת לעשות הרבה פעמים את המעשה, לא כשיעשה אדם פועל אחד גדול מפעולות הטובות. זאת אומרת, לא על פי ולא על פי המעשה, זאת הכוונה, יש פעולה גדולה, חד פעמית, יוצאת דופן, היא לא משנה את הבן אדם. היא חד פעמית. אבל כמה שהיא גדולה ומשמעותית, לעומת זאת, המון פעולות קטנות, החזרה של הפעולות הקטנות, היא זאת שיוצרת בעצם את השינוי, כי בזה לבדו, בפעולה אחת גדולה לבד, לא יגיע לו קניין חזק, והמשל בו, מביא דוגמה למייסה הרמב״ם, כשייתן האדם למי שראוי 1,000 זהובים בבת אחת לאיש אחד, ולאיש אחר לא נתן כלום, לא יעלה בידו מידת הנדיבות בזה המעשה, הוא קיים מצוות צדוקה, אין ספק, נכון? אבל את מידת הנדיבות שהוא רוצה לקנות בעצמו ולהיות אדם נדיב, את זה הוא לא, זכה. זה המעשה האחד הגדול. כמו, לעומת זאת, הצד השני שמגיע למי שהתנדב 1,000 זהובים, ב-1,000 פעמים, ונתן כל זהוב מהם על צד הנדיבות. זאת אומרת, לא מדובר רק על זה שהוא כבר הפריש 1,000 זהובים, ואז הוא מתחיל לחלק אותם, טוב, 1,000 ל-1,000 אנשים. מדובר שהוא נתן זהוב כי הוא החליט לתת זהוב. ואז הגיע עוד אחד, אז הוא החליט לתת עוד פעם זהוב. ואז עוד פעם, אז הוא עוד פעם הרגיש, הוא הפעיל את מידת הנדיבות בנפשו 1,000 פעמים. נכון שזו הפעלה קטנה יותר של זהוב אחד כל פעם, אבל ההפעלה של 1,000 פעמים, רוב המעשה, זה מה שיוצר שינוי אצל הבן אדם. זה לא לחלק את הכסף יוצר את השינוי, בסדר? וזה גם לא הנתינה שיוצרת את השינוי. זה ההחלטה בלב לתת. ואם האדם, עוד פעם, יחליט, נראה לי שבזה קצת טועים בהבנת הרמב״ם. אם האדם יחליט לתת מראש 1,000, אין עניין שייתן את 1,000 ל-1,000 אנשים. זאת אומרת, לא זה, לא, לא, יכול שיש עניין, לא זה הרמב״ם אומר. הרמב״ם מדבר על, תן אחד כי אני נותן עכשיו רק אחד. ובסוף, ואז בהמשך אני מחליט לתת עוד אחד, ואז מחליט לתת עוד אחד. האלף החלטות האלה, הדילמות האלה, השאלות האלה, רגע, מה פתאום שאני אתן לו? אני כן אתן לו? אני החלטתי כן לתת לו. בסדר? נתינות הקטנות האלה, זה לא שיהיה לך הוראת קבע. אלא כל פעם ההחלטה לתת, חייב להיות פה משהו של מלחמה, משהו של אומץ, משהו של חיכוך, של התנגדות, והחלטתי כן לתת, להכניס את היד לכיס ולתת מהכסף שלי.
פעולה לא עוזרת את זה?
מה?
פעולה לא עוזרת את זה?
פעולה מצוינת, אבל השינוי לא נעשה בפעולות, הוא נעשה בהחלטות שבפעולות. זה לא, בהתנגדות שיש לפעולה, והחלטתי בכל זאת לתת.
אני מספיק, אם סבן, אני החלטתי בסוף, אני אגיד, וואלה, אנחנו לא נתתי לו, זה דיין יש משהו בנתינה.
ברור, זה מצד הקניין של הנדיבות, ברור שאתה קונה גם אם הוא בסוף הלך. ולא הספקת לתת לו. עצם זה שהסתפקת אם לתת לבן אדם צדוקה או לא, ואתה החלטת כן לתת, למרות שאולי לא מגיע לו, מאלף סיבות, והכנסת את היד לכיס, תכלס הוא עבר. בסדר, הכסף נשאר אצלך, נדידת הנדיבות קנית. אתה יודע מתי זה קורה? יש לפעמים בן אדם שהולך, אתה יודע, הוא קונה כרטיס לוטו. אז יש לו עכשיו שבוע של חלומות, עד שהבועה תתפוצץ. אז בחלום הזה, בשבוע הזה במה הוא עסוק? וואי, יהיה לי את הכסף, אני אשאל את טיול לפה, ולזה אני אתן, ושם, ופה, ו... בינתיים הוא קונה לעצמו כל מיני מידות מעניינות. את אהבת ממון, את אהבת איזה, כל מיני, או לפעמים דברים טובים. אני אפתח במבחנים, במשנה ברור, לא יודע מה, בסדר? למעשה, הכסף לא הגיע, כן, ברור, דמיונות. אבל יש משהו שהשתנה אצל הבן אדם הזה בהחלטה. למרות שכשכל החלומות האלה, כשמגיע הכסף זה איך שהוא נעלם, מילא, זה לא ממש נחשב. אבל ההחלטה הפנימית היא באמת מה שמשנה, ובעניין הזה ודאי, מנתת כל צד, מני שזה כפל מעשה הנדיבות 1,000 פעמים, והגיע לו קניין חזק. וזה השני, פעם אחת לבד התעוררה נפשו, התעוררות גדולה לפועל טוב, ואחר כך פסקה ממנו. בסדר? אז, אגב, יש מרמזים את זה, נראה לי, מיל צדוקו, מרמז את זה שפיזר נתן לאביונים, צדקתו עומדת לעד, קרנות הרום בכבוד. מי שפיזר נתן לאביונים, בסדר? הוא נתן להרבה אביונים, הוא פיזר את הנתינות שלו, אז הוא יזכה שצדקתו עומדת לעד, קרנות הרום בכבוד. אגב, החפץ חיים פוסק את זה להלוכה, באבס חסד, גם ביוד ג' גם ביוד ז', הוא מביא את זה שבאמת לנהוג למייסה כמו הרמב״ם הזה. הרמב״ם מביא עוד דוגמה, אור עשה צדקה לעני, כן, וכן בתורה. אין שכר מי שפדה אסור במאה דינרים, או עשה צדקה לעני במאה דינרים, שהוא די מחסורו, כמו שפדה 10 אסירים, או השלים חיסרון 10 עניים, כל אחד ב10 דינרים. ועל זה ההיקש, וזה עניין אומרו לפי רוב המעשה, אבל לא לפי גודל המעשה. בסדר? לא לפי גודל המעשה, אלא לפי רוב המעשה. זאת אומרת, שינוי שנוזר, רבי נהנה גם מעריך בזה, דוב, קצת מאוחר, אז לא ניכנס לזה. אומר שגם הצדיקים וגם הרשעים, זה לא לפי המעשה, זה לא טוב בבת אחת, זה מתעורר את מחשבתו 1,000 פעמים לעשות טוב בתוך עמו, וזה לא יתעורר כי אם פעם הראשונה. זאת אומרת, ההתעוררות של הנפש לעשות טוב, הדברים האלה, זה באמת משנה את הבן אדם והופך אותו לאדם טוב יותר.
ההחלטה לשינוי זה גם החלטה אחת, זה לא החלטה כמובן.
נכון, ההחלטה רצינית, אבל זו החלטה שמקבלת אישור כל פעם שאתה נמצא בסיטואציה. זאת אומרת, כל פעם להגיד בוקר טוב, כל פעם להימנע מלבזבז כסף, כל פעם זה מחזק עוד ועוד.
זה פעם אחת, יכולתי לעשות את זה אוטומטי גם.
זה לא ילגן, זה מדובר פה על משהו שהוא מנוגד לאופי הבסיסי של האדם, ולכן יש פה קושי, זה לא יכול להיות אוטומט. אם זה משהו שהוא אוטומט, זאת אומרת, כי זה משהו שקל לו מלכתחילה. הגוי מדבר על זה בכמה, במקומות שהוא מדבר על זה, הוא אומר שיש משהו שמגיע לאדם מלכתחילה, טוב לו עם זה, וזה מצוין, צריך לשמור על זה. רבי סור זלמן, הרב שח היה אומר שרבי סור זלמן נולד עם מידס טייבס. אומר, אבל מה? הכרתי הרבה שנולדו עם מידות טובות ואיכשהו איבדו את זה בדרך. רבי סור זלמן לא איבד את זה. אז יש משהו בלשמר מידות טובות, זה חשוב. אבל זה לא רק זה, זה למצוא משהו שבו יש לי קושי, ושם להתחיל להתגבר. ולהתגברות, עוד פעם, לא דברים גדולים מדי, דברים קטנים, אבל 1,000 פעמים לתת זהוב. עכשיו, זה לא כשיש לי 1,000 הקצבה, כן? זה 1,000 כי כל פעם בחרתי לתת. והדברים האלה, הדברים הקטנים האלה דווקא, שהם נעשים בחזרתיות מאוד חזקה, הם בונים את הבן אדם, ההרגל על כל דבר שלטון. אגב, מי שעוד הולך במהלך הזה, אני לא נספיק לראות את דבריו, זה מסילת ישרים בפרק כ"ג על מידת קניית הענווה. הוא אומר שיש שני מידות שמובילות האדם לענווה, הרגילות וההתבונן. בסדר? והוא מפרר שם את התהליך של הרגילות, כמו שהרמב״ם כותב פה, וכמו שראינו בחזון איש ועוד, וגם ההתבוננות בדברים, והאמת היא שצריך פשוט לשלב את שניהם. אבל לדעת הרמב״ם, הדבר העיקרי ביותר, זה דווקא מה שהראשונים מביאים, ההרגל על כל דבר שלטון. העניין של להתרגל בדבר, זה מביא לאדם גם מידות טובות, וגם להפך, ונוסע אנחנו רחמים ורחמך, או הרחיים הקודש המפורסם, שכשאדם עושה דברים רעים וחוזר עליהם, זה קונה בנפשו קניין רב, וכמו שהרמב״ם אמר לנו מפורש, שאם זה דברים טובים, יהיה המגיע לנו מהם המעלה, ואם יהיו רעות, יהיה המגיע לנו מהם הפחידות. ולכן, החזרה לדברים, כוח הרגל, הוא בונה את הבן אדם. שם יעזרנו.